אנחנו מדברות על ברוך השם לקראת חנוכה, נכון? איך חוכמת נשים בעצם היא התשובה לחוכמת יוון. צריך עכשיו קצת להבין קצת יותר טוב מה בדיוק הדיון איתנו, מה בדיוק הדיון בינינו. אנחנו יודעים שעיקר המצווה או הביטוי של המצווה המיוחדת לחנוכה זה הדלקת נרות. בדרך כלל מי אחראית על הדלקת נרות? אנשים, נכון? אבל פה לקחו את הדלקת נרות, וזה הפך להיות משהו כללי, כלל ישראלי, זאת אומרת שיש משהו בנרות שנותן את הפייט, נותן את הבירור הזה מול יוון. כתוב, נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. דרך אגב, נר השם נשמת אדם, הכוונה לנר שבת, חופש כל חדרי בטן, זה נר חנוכה. צריך להבין איך שתי הנרות האלה מתחברים, למה דווקא נר. מצוות היום זה נר איש וביתו. אנחנו מבינים שיש כאן משהו של הבית, יש כאן משהו שקשור דווקא לאמירה הביתית שלנו מול יוון. אז השאלה היא מה באמת האמירה של יוון, ומה, איך אנחנו דווקא כנשים בעזרת השם מגיבות אליה באופן שעושה את הנס. אנחנו יודעים שאנחנו גם חייבות, יש אפילו עניין שנשים לא יעשו מלאכה בזמן הדלקת הנרות, כי גם הן חייבות וגם הן השתתפו באותו הנס. כולנו יודעים, אתם זוכרות על מה מדובר? מה זה הן השתתפו באותו הנס? זה לא כמו אסתר שזה היה כזה ברור. זה היה כאן ממש משהו נסתר. וברמה הטכנית זה משהו לגמרי נסתר, מה קרה דווקא, זאת אומרת, מה קרה? איך האנשים האלה השתתפו, מה אנחנו, איך אנשים השתתפו באותו הנס? ברובד הגלוי מדברים על יהודית החשמונאית. מכירות את הסיפורים? יש כמה גרסאות, מה בדיוק קרה שם? אבל בעצם יוצא מהסיפור, אני אגיד אותו בקצרה, לפי אוצר המדרשים, חלק מגזרות יוון היה שכל מי שנושא אישה היא תיבעל להגמון תחילה ואחר כך תחזור לבעלה. נוגעים בדיוק בנקודה הכי אקוטית, או פעם נשים יש להם שלוש מצוות מרכזיות, חלה, נידה והדלקת הנר, הם מתחילים בנושא של הטהרה. ונהגו בדבר הזה 3 שנים ו-8 חודשים. לא יאומן, גזירה כזאת נוראית שמתמת את כל בנות ישראל, אין קלה שלא נבעלת להגמון תחילה, תשבו מה הם עברו, איזה טראומה, איזה פגיעה, נוראית האנשים עברו לפני שהם הגיעו לנישואים, פעם ראשונה שהם עם מישהו בכלל, הם מתחילות עם ההגמון, שכנראה אולי בן אדם הכי, לא משנה גם מה הוא היה, זה לא היה בעלה, זה לא היה ייחוד, זה לא היה בטהרה, זה לא היה לשם העניין, קיצר, מכל צד שרק נתאר את זה, זה משהו ממש מזעזע, אבל 3 שנים, 8 חודשים, זה ממשיך לקרות, עד שניסית ביתו של יוחנן כהן גדול. כיוון שרצו להוליכה אל אותו הגמון, אצל אותו הגמון, פרעה ראשה וקרעה בגדיה, ועמדה ערומה לפני העם. מיד נתמלה יהודה ואחיו חימה עליה. אמרו, הוציאו על השרפה. ועד התגלה דבר זה למלכות, מפני סכנת נפשות, שיזה פניה. להיות ערומה בפני כל העם הזה. ואז היא עונה להם, היא עשתה משהו פרובוקטיבי מאוד, ואז אמרה לו, מה, עכשיו זה הבעיה שלכם, שאני ככה מרשה לעצמי מולכם? ואיך אתם, הרי מה אתם יודעים כולכם, הוא הולך לקרות הלילה. אני אלך הרי להיות באותו מצב מול ההגמון הזה. זה יותר גרוע, פחות גרוע. איך את בזה לפני חי ורעי, ולא את בזה לפני ערל ותמה שאתם רוצים למעול בי ולא הוליכני, לא הוליך אותי לשכב אצלו, כיוון ששמע יהודה וחבריו כך, נעצו יחדיו להרוג ההגמון. זאת אומרת, האישה היא מעוררת אותם בכלל לכל המרד ביוונים, בעצם זה. זה אישה שעוררה את זה, זה ממש מדהים להבין את זה, שזה לא בא מעצמם, ושלוש דברים קורים, הגזרות נגזרות, ועם ישראל בעצם, עם כל בטח ההתקוממות שהייתה שם, זה לא הגיע לכדי מעשה. ורק אחרי שהיא עשתה מעשה מאוד פרובוקטיבי, הם מחליטים שהם עושים מעשה. זאת אומרת, היא בעצם מעוררת אצלם את הגבורה. אולי זה נכון בכלל, שנשים מעוררות את הגבורה, את הגבריות הגברית, על ידי זה שהן עושות את הפעולות מצידם ומאפשרות להן להופיע את הגבורה שלהן. ואז מיד הלבישו הנערה בלבוש מלכות, עשו חופה של הדס, בבית חשמונאי, את ביתו של ההגמון, ובין כל בעלי הנבל וכינור, בעלי זמר, ועם הזמרים ומרקדין, עד שבאו לבית ההגמון, כיוון ששמע הגמון כך, אמר לשרה ועבדיו ראו אותם, שמגדולי ישראל מזרע אהרון הכהן, כאילו הלך על הכי על הטופ, כמו שנקרא. כמה הם שמחים לעשות רצוני, ראויים הם להם לחברות גדול. בציבה להוציא את שרה ועבדיו, מה שנייה? והרגו, בציבה להוציא, ואז הם נכנסו אליו, הרגו אותו, ו... וככה התחיל המרד בעצם. בסדר? אז המלך היווני מביא את כל הצבא שלו, ואז מתחילה המלחמה ביוונים. אבל האומץ להופיע את הגבורה התחיל מזעקתה של אותה, חשמונאית, יהודית החשמונאית שהעיזה ועשתה מעשה שבעצם עורר את המוטיבציה הכללית של עם ישראל, לא לישון עם הסיפור הזה. ואני רוצה לחזור לעניין הזה של הנר. נר הוא בעצם כלי שדרכו מופיע להווה. זאת אומרת, כדי שהאור יופיע, צריך כלי שיופיע אותו. האישה בעצם היא כמו אותו נר שמאפשר לאור האלוקי להופיע. ואחר כך, לכן גם המצווה תהיה בנרות. הנס חנוכה באופן כללי, זה בעצם על המלחמה. מה זה מלחמת המכבים ביוונים? המלחמה היא בעצם להופיע את אור השם דרכנו. כמו שהנר הזה מדפיס את המהווה, ומאפשר לה להיאחז במציאות. אנחנו בגבורה האישית שלנו, במלחמה או בעשייה, אנחנו בעצם מופיעים את אור השם בתוכנו, שבכל יום ממנו. הקדוש ברוך הוא עושה ניסים דרכנו. נר השם, אור השם, מופיע על ידי האדם. מתוך ההתערות הדלתתה, מתוך זה שאנחנו מתרוממים, מתוך זה שאנחנו מעוניינים, מתלהבים, מוסרים את הנפש על השם ועל תורתו, לא בגלל שהיה לנו קשה טכנית או המצב הגשמי היה קשה, אלא באמת הגזרות היו כולם בעניינים רוחניים, והמסירות נפש הזו גרמה שהלהבה תהיה עולה מאליה, כמו שכתוב על נרות המנורה. השם יאיר נרי, ואילון נרוע לראשי, וכולי. האדם יוצר את הכלי, את המוכנות, השם נותן את אורו, את נשמת האדם, את החלק כלא כממד. בעצם כל העניין הזה שהתפסת הגשמי ברוחני, אני חושבת שזה אחד הדברים המרכזיים שאנחנו עושים במציאות. יכול להיות שהחבר'ה שלנו נמצאים בבית כנסת ומתפללים, או בבית מדרש ולומדים, אבל בסוף להתפיס את הרוחניות בגשמיות, זה התהליך שהאישה עושה. לוקחת את אותו אור, ומופיעה אותו בפרטי הפרטים של החיים. יוון, הפילוסופית, הייתה בעמדה שבעצם הרוחני יכול להישאר רוחני, זאת אומרת, מספיק הרצון הטוב, מספיק המחשבה, הם היו חכמים מאוד, אבל זה לא אמור לנגוע לשום דבר למעשה. בעצם העניין של לעשות, להוריד את הרעיונות הרוחניים לכדי מעשה, לכדי המציאות הגשמית של החיים, החיבור בין הגשמי לרוחני, זה המופלא, זה הנס. זה מה שאנחנו בעצם עושים, עושות ועושים בעם ישראל, ויוון רצו להשאיר את זה מנותק מהחיים, מנותק מהמציאות. למה יוון רצו לעשות את זה מנותק מהמציאות? למה אנחנו זועקים את הזעקה ההפוכה? אנחנו אומרים שדווקא על ידי המצוות המעשיות אנחנו מאירים את האלוקות, המעשים של האדם, הם מביאים את האלוקות. נר לרגלי דבריך, להרגלי, לרגלי, למקום הכי נמוך, ואור לנתיבתי. התורה נותנת האור הכללי, הדעות, המחשבות, השאיפות, ובסוף זה מתבטא בפירוט בעשיית המצוות. אם אנחנו נזכור את הפסוק שאמרתי בהתחלה, נראה שם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. חופש, זה, לא, לא, הוא חופש, הוא מחפש את חדרי הבטן. או אם אפשר להסביר כמו שרבלי מסביר, חופש מלשון חופש. הוא גורם לאדם להיות חופשי מכל חדרי הבטן, מכל המקומות הכי נמוכים שלו, הוא מאיר את המקומות הכי נמוכים. אנחנו יודעים שלמשל, נרות שבת, יש רק דברים מסוימים שאפשר לשים בהם שמן מסוים ופתילה מסוימת, ולא כל דבר מתקבל. בנרות חנוכה כל דבר מתקבל כשמן וכפתילה. זאת אומרת, יש משהו בחנוכה שהוא יורד מתחת לעשרה צפחים. מותר להניח אותו גם נמוך מאוד, כי גם שם המגמה שלנו מהירה. המגמה האלוקית מהירה. אנחנו כן רוצים להגיד בחנוכה שיהיו כל מעשינו לשם שמיים. זאת אומרת, אנחנו לא משאירים את הרעיונות ברמה של החוכמה, ברמה של הרעיון בכלל, בלבד, אלא הרעיון של חנוכה זה להוריד את זה למציאות הגשמית ברמה הכי הכי מציאותית, הכי ניכרת. זה הרעיון של כל מעשינו לשם שמיים. שכל המגמה, שכל החיים שלנו, אין חיים גשמיים, חיים רוחניים. אין צד רוחני באדם שיכול להיות פילוסוף גדול וחכם גדול ומחובר, ואפילו אתיקן, כאילו איש עם מוסר שמדבר דברי מוסר או מחליט על דברי מוסר, והחיים שלו מנותקים מזה. אלא באמת הרעיון הוא שהחיים כולם שייכים לאור האלוקי. ואולי זה הוויכוח הגדול שיש לנו איתם, אנחנו יכולים לראות את זה בגזרות יוון, אתה חושב מה להתבונן, מה באמת הוויכוח ביניהם? מה הם רוצים לומר? למה זה רק תיאוריה? למה זה רק רעיונות רוחניים? למה זה רק חוכמה? למה זה לא יכול לרדת לחיים? לא יכול, לא אמור לרדת לחיים לפי דעתם. ולמה לנו זה כל כך קריטי? מקבים בהתנהלות שלהם בעצם אמרו שבלי שעם הגזרות האלה שגזרו היוונים, אין טעם לחיים שלהם בכלל. זאת אומרת, אם זה לא יורד למציאות של החיים ברמה הכי, הכי מלאה, של ממש בכל דרכי חדאו, של חופש כל חדרי בטן, שהתורה היא משייכת לכל המגמות של החיים, לכל החיים, לכל הרובדים שלהם, והיא מאירה בהם, ומשחררת אותנו מהמקום הנמוך. משחררת אותנו מהשעבודים הנמוכים, מהשעבוד לבטן שלנו, מהשעבוד לאגו שלנו. ונראה את זה קצת בגזרות של, 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 של יוון. כתוב, טוב, כולנו יודעים שהנושא הזה של אור מול יוון, היא כתוב, יוון מכונה חושך. בפסוקים הראשונים, בראשית, כן? בארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, בעצם זה רומז לארבע מלכויות, בכל מלכות יש את השם שלה, תוהו זו מלכות בבל, בוהו זו מלכות מדי, וחושך זו מלכות יוון. למה מלכות יוון נקראת חושך? שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה. כתוב, החשיכה עיניהם של ישראל כשולי הקדרה, בגזרותיה. מה כל כך, מה הגזרות? זוכרים את הגזרות? זוכרים את הגזרות? טוב, אני מדברת עם עצמי כאן, עם האביב, עם הזום הזה. זה קצת קשה לי. אבל בוא נגיד, הגזרות המוכרות, ואחר כך נראה באמת שהמדרש דווקא מביא גזרה מפתיעה. כאילו, הגזרות הידועות, אנחנו מדברים על שבת, אז כן ברור למה הנרות הן אלטרנטיבה. השבת היא בעצם אומרת, היא מעין עולם הבא. היא לקחת את העולם הבא ולהופיע אותו בעולם הזה. זה לומר, המגמה של עולם הבא היא לא מגמה שתהיה רק אחרי העולם הזה, אלא באמת יכולה לחול כבר פה. אנחנו טועמים ממנה כל שבוע. היום בהלוויה של הרב מורדכי, מישהו אמר שלראות אותו זה המעין עולם הבא. הוא חי, אני חושבת אמר את זה, הוא חי את העולם הבא בעולם הזה. ראית מה זה מעין עולם הבא? איך אפשר לחיות חיים של עולם הבא בעולם הזה? זה טענה, זאת אומרת, האם זה בכלל אפשרי? אפשר להיות כזה אדם גדול, קדוש, טהור? יש מצב כזה? שזה חופש כל חדרי בטן? שבת היא בעצם אומרת, היא גם משהו מאפיין את ההתייחדות של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. שרק אנחנו והוא בשבת הזו. גוי ששבת חייב מיתה. היא גם מבטאת את המגמה של כל העולם. להביא את העולם לתיקונו המלא, ליום שכולו שבת. הגזרה השנייה, אנחנו מכירים, זה גזרת החודש, נכון? החודש זה ספירת הזמן שמיוחדת לישראל, אנחנו פוגשים את זה גם בפסח, שהחודש הזה לכם ראשון חודשים, לעומת השניות והעבדות שיש במצרים, לעם ישראל יש מגמה של התחדשות, ושוב זה דומה ללבנה, שזו האישה שמתחדשת, אין ישראל מונים לחמה, אלא ללבנה. לעומת הטבע הגס, ההרגלים, המקומות הנמוכים שלנו, הקבועים, השונים, רק אלא נמצון שנה, שונים שוב ושוב, שניות, אנחנו מונים לחודש, אנחנו אומרים יש חידוש. כל חודש הדברים מתחדשים, התורה היא חיה ופועלת ומשנה, והמציאות מגלה בתוכה את החיות הזו. יש התחדשות מתמדת במציאות, יש התפתחות, יש יכולת להתפתח, להשתנות, להגיע למצב של תיקון וקדושה וטהרה. יש לנו חשבון אחר בחיים האלה. הם אומרים, החיים האלה הם כאלה, אתה יכול להיות פילוסוף, אתה יכול להיות אדם מיוחד, אתה יכול להיות לפני עצמך מישהו מהשכל ומעלה. אבל הגוף עצמו הוא לא מסוגל להתרומם לקדושה בעצם. כי אין משהו מעבר, אין חדש תחת השמש. מבחינתם, מה שהיה הוא שיהיה. ואנחנו מאמינים כל זה בשינוי, בתיקון, בעילוי העולם. ברית המילה, זה שוב נוגע בנושא שאנחנו פורשים את זה גם בימינו, במציאות היוונית של ימינו, שבעצם אומרים, זה נראה לאנשים שאין סיכוי להתגבר עליו. זה דחף, זה יצר. אין מצב להתגבר על יצר עמים. כל כך התייאשו שהפכו את זה לדגל. שבמקום להתמודד איתו, הפכו את זה לגישה שאומרת ההפך. אנחנו נתיר לכולם את כל מילוי תאוותיהם המיניות באשר הם. והמתירנות גם אז הייתה בתקופתו ביוון, אנחנו יודעים שהגיע עד כדי בדיוק הדברים שאנחנו עוברים היום, בבין המצולה. והמקום הזה של הייאוש, להגיד אין אפשרות לחיות חיי קדושה, אין אפשרות לחיות חיים אלוקים בתוך המציאות, אין הגשמית, זה מנותק. אנחנו טוענים שיש מעבר. זה בדיוק, זה הסיפור. הם אומרים שבעצם האדם הוא אדם, יש לו שכל, והמקסימום שהוא יכול להתרומם זה בשכלו. ואז הם מאוד מעריכים את החוכמה. החוכמה זה דבר חשוב. אבל זהו, זה עד כאן. הם יכולו אפילו מאוד לכבד אותנו. אנחנו זוכרים שהם מאוד כיבדו את התורה הקדושה. מה הם אמרו עליה? שהיא לא קדושה, אמרו שהיא חוכמה. אמרו, אתם יודעים מה? זה כזה חכם הספר שלכם, אנחנו נתרגם אותו ל-70 לשון. לנו זה היה יום חשוך מאוד. זה אחד הסיבות שאנחנו צמים ב-י"ז בתמוז. תקנו אותי. בתשעה באב? מתי זה? אורלי, תקני. לעשירי? בטבת. יפה, תודה. זאת אומרת, מבחינתנו זה תענית, זה צום. זה לא משהו שככה אנחנו גאים בו, שעכשיו התפרסמנו בכל האומות. כי הם מתרגמים את התורה ל-70 שפות, הם תרגמו את התורה ליוונית, מבחינתם זה לעשות את זה משהו אנושי. בתוך כל החוכמות, יש גם חוכמת ישראל, יש גם מחשבת ישראל, יש גם מחשבת איך שהישראלים חושבים, נורא מעניין. באמת, זה מאוד חכם, זה מאוד עמוק, יש איזה הרבה פרשנים והרבה מה ללמוד, אבל זה חוכמה. לעומת האמירה שלנו, שאנחנו מדברים על חוכמה, בעצם על אלוקות, אנחנו מדברים על משהו שהוא מעבר לזה, שיש מעבר שלו אנחנו שואפים, שהאור הזה, הוא מתרומם אל האינסוף, הוא רוצה להגיע לאינסוף, והוא מסוגל להיות תפוס בגשמי ולהגיע לאינסוף. אז הם בטענה שלהם, אין מצב. אין אפשרות לחיות מעבר לטבע. יש סדר, יש שניות, יש דחפים, יש מציאות שהיא כזאת, ואין אפשרות להתמודד איתה בכלל. אנחנו אומרים, במקום הכי קריטי, שהקיום האנושי, זה לא איזשהו אילוץ בל יגונה, כאילו הצורך המיני, אלא אנחנו רואים שהפוך, דרכו, דווקא במציאות של איש ואישה, יש מציאות של שכינה. יש מציאות של הדבר הכי גבוה, במקום שלכאור הנדמה הכי נמוך. זאת אומרת, אנחנו רואים, באמת זה המקום הכי גבוה. הוא המקום שבעצם מופיע חיים. והחיים הם הופעה של אור השם. הדבר שכבר התחלנו איתו, את הדיון שלנו עם יהודית, הגזרה האחרונה, הם תימאו בנות ישראל. מה הם רצו לומר? אתם שומרים על כל מיני דברים, קצת כמו הרעיון של מילה. אתם שומרים על טהרה וקדושה, אין סיכוי. אדם לא יכול להיות קדוש וטהור, אתם חיים בסרט מה שנקרא. אתם רוצים לחשוב שאפשר שהקשר יהיה ייחוד גמור, שהקשר יהיה בטהרה וקדושה, אבל אין דבר כזה. אין מה לשאוף בעצם. יש רק קיום אנושי, תנו לחיות לחיות מה שנקרא. וכל המגמה שלכם, של הייחוד הגמור, שמביא להופיע את אור השם בעולם, לממש, לקיים עם, שהוא בעצם ממלכת כהנים וגוי קדוש, כל המושג של קדושה, כל המושג של טהרה, הוא חורה להם, הוא לא, הם מעוניינים בעצם למוטט אותו, למוטט בעצם אצלנו, בדעות שלנו, את המחשבה שזה אפשרי. תראו את כל השמנים, אומרים ששמן זה משל לדעות, זאת אומרת, הוויכוח עם יוון היה דרך הגזרות, אבל גם דרך הדעות, כל גזרה הייתה איזושהי אמירה של עמדת חיים, שאיתה אנחנו צריכים בעצם לדון. מהשבת שהקביעה וקיימה, שאומרת שיש קדושה עליונה והיא מופיעה במציאות, אנחנו מקדשים את השבת, למה שאנחנו מקדשים מכוח עצמנו, שזה החודש, למה שאנחנו מכוונים את הכוח הדחף הכי חזק במציאות של החיים, לכיוון גם כן של קדושה וטהרה, והבית היהודי, המשפחה, האם היא יכולה לחיות חיים של קדושה. אבל זה הכי מעניין שבמדרש שהתחלתי לקרוא לכם קודם על שרבי שמעון בן לקיש פתח ואמר שכל תחילת ספר בראשית בעצם מזכיר את ארבע מלכויות, שהוא מדבר על יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה, הגזרה שהוא מזכיר שמה, שהייתה אומרת להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. למה לא תספרת על שבת, על מילה, על החודש? זה גזרות הרבה יותר גדולות, לא? מה אכפת לי לרשום על קרן השור שאין לנו חלק באלוקי ישראל? מה זה מהקלם פאדי, מה שנקרא? אז כתוב. למה זה כזה, למה זאת הגזרה שמחשיכה עיניהם של ישראל? שהופכת אותם, שהיא מביישת אותם? יש מה אתם אומרות? רק אלה רבניות פה, שמה אני אדבר בכלל? מה זה כתבו לכם על קרן השור? אז אפשר לומר, השור זה, אם נמשיך באותו כיוון שהתחלנו, השור זה בעצם החיים של הפרנסה, של המציאות, של הקיום האנושי, היומיומי. ואז כאילו אתה אומר, אוקיי, נחמד, תורה, מצוות, עד שזה מגיע לכסף, עד שזה מגיע לקיום שלנו. תכתבו על קרן השור, זה השור של העבודה. בו חורשים את האדמה, בו מוציאים האדמה מה שיש בה, ותכתבו על זה שאי אפשר שהעולם הגשמי, הקיום האנושי לא יכול להיות קשור, הוא לא קשור, הוא לא קשור לאלוקים. אלוקים זה לא, זה חוכמה, אין אלוקים בכלל, אין מעבר. זאת אומרת, הוא מוכנים לקבל אותנו כמשהו אנושי. אל תגידו שיש משהו שהוא אלוקי בסיפור הזה. לכן, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. תכריזו על זה. הנה, אני עובד בשדה, וזה לא קשור. אנחנו יודעים שלעתיד לבוא על מצילות הסוס, יהיה כתוב קודש להשם. מכירות את זה? מצילות הסוס זה כאילו מה שמכוון את הסוס, כאילו עוד מסוס זה סוס עבודה. על זה יהיה כתוב קודש להשם. הכל יהיה ברור שיהיה קודש להשם. ואין דווקא על השור, אומרים, כתבו על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. כל העניינים שוב הגשמיים, הם גשמיים, הם לא קשורים. אתם סתם פנטזים, מדמיינים, מחברים חיבורים בלתי אפשריים. וזה ממש מחשיך אותנו, זה עושה לעם ישראל אלבון צורב. ויש חז"ל מסבירים שיש משהו הרבה יותר עמוק מזה. לא סתם הם מדברים על הם מדברים נגד המצוות. המצוות באמת זה שוב, לקחת את אחרי שחרשת את האדמה, מה אתה עושה? כשאתה קוצר, אתה משאיר פאה ולקט ושכחה, ואתה צריך, כל הזמן המצוות הן בעצם להכניס אלוקות במציאות. והם רוצים להגיד לך, לא, די, תפריד, שני דברים שונים. אבל למה דווקא הנושא של שור? מה מזכיר לנו שור? שור, כתוב, ויעשו להם תבנית שור, אוכל עשב. מה זה מזכיר לנו? מי עשה תבנית שור, אוכל עשב?
חטא העגל.
חטא העגל. עם ישראל, בחטא העגל, עשה לו תבנית שור. ובעצם רוצים להזכיר לנו היוונים, זוכרים חבר'ה? היה חטא העגל. למה הם רוצים להזכיר לנו את חטא העגל? הם בעצם אומרים, אחרי שהייתם במעמד הכי נשגב בעולם, וטענתכם פגשתם אלוקות, נכון? אתם פנים על פנים, אתם שמעתם מה שאף פעם לא שמע לטענתכם, נכון? שמעתם את כל השם, נשמתכם פרחה ואתם מתארים כל מיני תיאורים, הייתה פגישה במעמד הר סיני שלכם עם האלוקות. מה קרה שנייה אחר כך? מה קרה? ראינו את הקולות, שמענו את השם מדבר עם משה, מה יצא? מה אחרי זה? מה קרה אחרי זה?
עם ישראל חוטא.
עם ישראל חוטא, הוכחה שמה? אין, זה כמו החתול של רבי יונתן אייבשיץ. מכירות את זה? שניסו להוכיח שאפשר לאלף חתולים, ואז באמת הם אלפו חתולים מאוד יפה, והם ככה מלצרו לפני, לא יודעת מי שהיה שם, האיש החשוב, ואז רבי יונתן אייבשיץ הוציא מהקופסה טבק שלו. עכבר והחתולים זרקו את כל המגשים שהם אולפו להחזיק ורצו אחרי העכבר. מה שנקרא, החתול נשאר חתול. אבל במקרה הזה היוונים אומרים, ראיתם? אדם הוא רק אדם כל ימיו לילות, אין אדם מושלם בכל המעלות, רק הזקנות זוכרות מה אני מצטטת. נכון, זוכרות האירוויזיון? שזה היה העומר הישראלי המקורי. אדם הוא רק אדם כל ימיו, אין, אתם בסוף בני אדם, אתם בסוף גשמיים, גם אם לטענתכם פגשתם את האלוקות בדמיון, בסוף, הנה, חטאתם, מיד חטאתם. הוכחה ש... ואתם אומרים, אלה אלוקיך ישראל. ראיתם? אין אלוקות, אין מעבר. בסוף, אין בכם קדושה בעצם. אתם בעצם לא. מה שאתם מתיימרים להיות. בגמרא וברכות למדבד זה מופיע, הדיון הזה, זה מאוד כואב, קשה לקרוא אותו, אפילו נראה לי. כתוב ככה, ותאמר ציון, עזבני השם, ואדוני שכחני, היינו עזובה, היינו שכוחה. אמר יש לקיש, אמרה כנסת ישראל פני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם נושא אישה לאשתו הראשונה, זוכר מה עשתה הראשונה, ואתה עזבתני ושכחתני. כאילו זה אנחנו בגלות, אתה בעצם זנחת אותנו, שכחת אותנו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ומתחיל פה תיאור ארוך של בריאת העולם, בכוכבים, המזלות, בכל העולמות והגלקסיות שיש, לא יודעת, אי אפשר להסביר, זה מילים אפילו שאני לא יכולה לחזור עליהם, כי הן כל כך לא שימושיות אצלנו. וכל זה לא בראתי אלא בשבילך. זאת אומרת, מה זאת אומרת? כתוב בפירוש, בראשית ברא אלוקים, בשביל ראשית. מי זה הראשית? ישראל יקראו, כל זה לא בראתי אלא בשבילך. ואת אומרת, אז עבדתי ושכחתני, כל העולם הזה בכלל קיים בשבילך. ואת יכולה לעלות בדעתך שאני עזבתי ושכחתי אותך. והוא ממשיך הפסוק, התשכח אישה אולה. אנחנו שוב חוזרים לנשים. קודם כל שימו לב שזה ציון שמדברת, כנסת ישראל שמדברת. התשכח אישה אולה, כן? אישה לא יכולה לשכוח ילד שיצא ממנה. אין, כאילו זה, אי אפשר. גם אם יגידו לה שהוא, לא יודעת מה, נעלם ל-20 שנה, ל-30, ל-50, היא לא תשכח אותו. היא קשורה אליו באופן עצמי, היא לא יכולה לשכוח אותו. ואז הפירוש הוא דווקא הוא הולך לכיוון של מה שקרה במדבר, כלום נשכח עולות אלים ופטרי רחמים שקרבת לפניי במדבר, שוב מזכירים את הרחם, מזכירים קצת האישה בתוך הסיפור, אבל כאילו זה בעצם, הוא רוצה להגיד, אני זוכר חסד נעורייך, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ, אני זוכר שבאר זה קרב לפניי. איך אני אשכח? מה פתאום שאני אשכח אותך? מאיפה בא לך רעיון? בא לפניו, הועיל ואין שכחה לפני כיסא כבודיך, שמה לא תשכח לי מעשה העגל? אולי באמת, בילי, תסגרו.
נכון.
איפה אחראיות פה?
לא עונה. כן.
אני לא יכולה לעשות מיוט, אז תעשו מיוט מי שיכולה. שירן, את אחראית?
אני לא אחראית, אבל בבקשה, כל מי שנמצאת בשיעור, בבקשה להיות על השטק, כי זה מפריע למהלך של הרבנית. בסדר, אז אנחנו נשמח שכולם יהיו על השטק, ומי שרוצה להגיד, לא שומעים.
שנייה, איך מה להגיד?
אביבה יכולה...
אביבה, תעזרי לנו?
מי זה?
תעשי לנו מיוט לאבו חצרה, כתוב. זה משפחת ביליג, משום מה.
מה הוא?
משפחת ביליג.
כן, כן.
איך כאן הוסט? מי הוסט? מי אחראי?
אבל היא לא רוצה לפרוס...
חבר'ה, מי אחראי? היא
רוצה לפרוס בטלפון כבר, היא רוצה ככה להיפגר, לעשות את זה בפגישה.
אני לא יכולה לדבר ככה.
מה היא רוצה?
אדון אבו חצרה. מי אחראי כאן? מי אחראי? יופי. אז חזרנו. זה היה הפסקת פרסומות. אז היא אומרת, כנסת ישראל, אם אני באמת, אתה לא שוכח כלום, ואתה זוכר לי חסד נעוריי ולכתי אחריך במדבר, אולי גם לא תשכח את מעשה העגל. שוב, כי שוב, שכחה וזיכרון, צריך להבין קצת מה זה. שכחה זה, זיכרון זה בעצם משהו שגם עכשיו פועל. כמו זכר, שהוא משפיע. זאת אומרת, מציאות שהייתה, שהיא עכשיו גם ממשיכה לפעול במציאות, שהיא עדיין יש לה, היא אקטיבית. בסדר? אז אם אתה זוכר חסד נעוריי, אולי גם תזכור, ולא, אתה לא שוכח אותי לעולם, ולא, אתה זוכר גם את כל מה את ההתמסרות שלי אז, אולי גם תזכור את מעשה העגל. האם מעשה העגל עכשיו הוא גם אומר עליי משהו, האם הוא נוכח במציאות שלנו, בקשר שלנו? ואז הוא אמר לה, גם אלה תשכחנה. והפסוק אומר, גם אלה תשכחנה, הוא רומז לאלה, אלה לוקח הישראל, כן, שאנחנו אמרנו בעגל. ואנוכי, אנוכי השם אלוקיך, מעמד הר סיני, לא ישכחך. אמרה לפנה, הואיל ויש שכחה לפני כסא כבודך, השם תשכח ממעשה סיני, אמר לה, ואנוכי, כאילו מעשה סיני, לא ישכחך. שאמרת, נעשה ונשמע, מעל טעם ודעת. מתוך אמון בקדוש ברוך הוא, מתוך שייכות מוחלטת אליו, בלי איסוס, בלי פיקפוק, עם ישראל בהתמסרות מלאה, כל אשר דבר השם, נעשה ונשמע. האם באמת אנחנו, מה הדיון של עם ישראל, מה המהות של עם ישראל? האם הם נפרדים מהקדוש ברוך הוא, וכל הרעיון של התורה זה משהו שהוא חיבור חיצוני, או שזה משהו מהותי, או שזה משהו אימננטי, משהו שאי אפשר להפריד בינינו לבינו. הקדוש ברוך הוא אומר, זה קשר כמו אמא וילד, זה קשר מוחלט. ייתכן שילדים לא ימשיכו בדרכי אבות, בדרכי אבות. אבל מעמד הר סיני אומר שהקשר שלנו הוא בלתי תלוי. הוא בלתי תלוי כמו שהדיון הידוע בין רבי מאיר לרבי יהודה, האם עם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם או לא, מכירות את זה בטח? בין כך ובין כך קרואים בנים או לא? האם רק כשהם עושים מעשה בנים הם קרואים בנים, או גם כשאינם עושים מעשה בנים הם קרואים בנים? וההחלטה הסופית היא שבין כך ובין כך קרואים בנים. וגם במקום אשר יאמר להם, לא עמי, זה איזשהו ציטוט מפסוק, יאמר להם בני אל חד. שאפילו שהם מתנהגים ממש לא כמו עם ישראל, ממש הפוך. אפילו שם הם יקראו בשם מעולה, בני אל חד. בעצם, זה לא מתחיל מעם ישראל, זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רוצה להגיד, שזה בלתי תלוי. שהקשר בינינו הוא מוחלט. כשהיוונים אומרים לנו, כתבו על קרן השור שלכם חלק באלוקי ישראל, הם בעצם אומרים, תודו, שאתם לא מחוברים באמת, שאתם יכולים לחתור, אתם לא באמת מחוברים לאלוקות באופן מלא. ועוד פעם, הם לא יכולים לערער אותנו אם אנחנו לא מעוררים בעצמנו. לכן הברכה, הגמרא בברכות מתארת את הערעור הפנימי שלנו. אולי אנחנו באמת לא ראויים, אולי אנחנו באמת לא מספיק טובים, אולי אנחנו באמת לא תמיד, אולי אנחנו באמת לא אלוקים, כמו שאנחנו רצינו, חשבנו, שתיארנו לעצמנו שאפשר. אז באמת השאלה, האם ההגדרה של האדם מתחילה מהמחשבה שלו, מהמעשים שלו, אלא מהותו נגזרת מההגדרה האלוקית. גם אם יתבטלו כל המצוות, המהות לא משתנה. הכוח שלנו, הכוח הנשי, או הכוח של עם ישראל, של נשים מאוד מחזקות אותו, זה אמון במהות הקדושה. אם אנחנו לא נאמין בזה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להופיע דרכם, לא נוכל להיות נר השם. היכולת להיות נר השם היא מזה שאנחנו מכירים בשייכות שלנו לאלוקים. אנחנו מכירים בזה שגם אם אנחנו חטאנו בחטאים הכי, אולי נקרא את הנתיבות שלום שאומר את זה כל כך יפה, הוא אומר ככה, בשם הרב מקוברים, שיהודי שאינו מסוגל לעמוד להתפלל וישפוך את ליבו לפני השם יתברך, אף לאחר שעבר על האיסור החמור שביותר בתורה, ביותר שבתורה, לא דרך על מפתן החסידות, ואחר כך הוסיף על מפתן היהדות. מה הוא רוצה להגיד? הוא אומר, אם אדם עבר, המעשים שלו לא היו מחוברים לקדוש ברוך הוא, היו הפוכים, הוא לא קיים מצוות מעשיות, הוא לא חי את התודעה האלוקית בחיים שלו. האם זה הופך אותו בעצם מנותק מהאלוקות? האם הוא לא יכול לשפוך שיחו לפני השם יתברך? האם הוא כבר מסולק ממנו? האם הוא כבר חתך את הקשר? אז הוא אומר בדיוק הפוך. אדם שחושב שהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא מתחיל מהמעשים שלו, אז הוא לא יבין כלום בחסידות, הוא לא יבין כלום ביהדות בעצם. כי כל הסיפור הזה, זה בעצם לומר שיש לנו חלק באלוקי ישראל באופן בלתי מותנה. לעומת אין לנו חלק באלוקי ישראל, אנחנו אומרים, יש לנו חלק באלוקי ישראל, והחלק הזה הוא חלק אלוק הממעל, הוא לא חלק שאנחנו יצרנו אותו, הוא לא חלק שתלוי בדעתנו וברצוננו, אלא שהוא מעבר לנו, שהוא משהו שהוא מתחיל מהמעבר ומופיע במציאות, שזה הוויכוח בינינו ובין היוונים. האם יש מהות עקרונית בלתי מותנית במעשים? מי אחראי על המהות העקרונית הבלתי מותנית במעשים? מי אחראי על זה? מי מופיע את זה במציאות? איך אתה נהיה יהודי? בעצם דרך האישה, דרך האישה היא זו ששומרת על המקום הזה, על הסגולה, על החלק לא כמובן שהוא לא מושפע משום מצב, לא מצב של מעשים ולא מצב של אמירות ולא מצב של דעות מקולקלות. יש בכל יהודי פח שמן זית זכת, טהור, שיד אדם לא יכולה לגוע בו, הדיוונים לא יכולים לטמא אותו, כי הוא משהו מהותי, אלוקי, בלתי משתנה, בלתי תלוי בשום דבר. המציאות שלנו לא יכולה להשתנות, את המציאות הזו, את הסגולה הזו, את הערך המוחלט האלוקי הזה, זה מה שהקדוש ברוך הוא העביר דרכנו אנשים, החוסן הזה, הוודאות הזו, באלוקיות שלנו, בלי קשר למעשינו. ודאי שהמעשים אמורים להיות מופיעים את אותו ערך עליון, אבל הם לא תנאי לאותו ערך. בסדר? מובן ההבדל? ולא אם נתנהג כמנהג בנים, אם אנחנו חטאנו, אם אנחנו, אז נפרדנו מהאלוקות, אז הפסקנו את הקשר. אלא יש משהו שהוא מעבר לזה. לא רק שיש מעבר לעולם, אלא שיש בכל אדם אלוקות. בכל אדם, בכל יהודי, יש חלק אלוק הממל שהוא מוחלט, שהוא בלתי ניתן לשינוי, ששום מעשה ושום אמירה ושום הגדרה אנושית, חיצונית, לא יכולה לשנות אותו. את הביטחון הזה, את הוודאות הזו, את הקדושה הזו, קדושת ישראל עוברת דרך האישה, האמונה הזו, המוחלטת, בקשר שלנו לריבונו של עולם. ואני מצטטת מגדולים, אני לא כמובן מעצמי. אומר הזוהר, מהי אמונה? דה כנסת ישראל. כלומר, האמונה מקורה בכוח האימהי. כך היא מוטבעת בכל אחד מישראל, מסגולת השכינה שבקרבו. כך היא נחקקת בילדים, מכוח האם. דבר זה כולל הן את האמונה הטבעית בהשם, והן את הנגזרת ממנה שהיא האמון של האדם, שהוא אלוקי, שהוא שייך לאלוקי, בעצמו ובחייו. בסדר? אז מול האמירה, אין מעבר, אין לכם חלק באלוקי ישראל, שזה מה שעושה לעם ישראל, כאילו, מחשיך את עינינו. המחשבה שרק המעשים שלנו קובעים, ושרק השייכות שלנו לקודש באופן חיצוני קובעת, זה אמירה שאנחנו בעצם רוצים להפוך אותה על פיה, להפוך את הקערה על פיה. אם הם החשיכו את עינינו כשולי הקדרה, אז אנחנו רוצים להפוך את הקערה על פיה, ולומר, החיצוניות לא קובעת. יוון עובדים לפי חיצוניות. יף תלוקים ליפת וישכון בו על השם. יוון פועלים לפי הנראות, הם לא מאמינים בפנימיות, הם לא מאמינים במהות. ועם ישראל כנגדם אומר, יש פנימיות כזו שמופיעה בסוף גם חיצוניות וגם יופי. נשכון בו על השם. אם הוא נמצא שם, אם הוא נמצא בבפנים, אם הוא מכיר בערך הפנימי שלו, אז יש גם ערך למקום החיצוני. מצוות בלי הבנה, בלי הכרה בסגולת ישראל, בזה שאנחנו אלוקיים, אז מעשים לא יוצרים מהות, גם קוף יכול לעשות מצוות, ככה חכמי זצריה אומר. והוא לא נהיה יהודי, הוא יעשה את כל המצוות, הוא לא יהיה יהודי. המהות גוזרת מעשים, ולא מעשים גוזרים מהות. וההבנה הזו שאנחנו מעמידים את המהות כנגד החיצוניות היוונית, כנגד החשבונות השכליים, כנגד החומרנות שרואה את הגוף עיקר, ורואה את המציאות הקיימת עיקר, ולא מוכנה להבין שיש משהו בתוך פנימה פנימה, בקודש הקודשים של כל אדם, שהוא קדוש, ואי אפשר לפגוע בו, אפילו הוא לא יכול לפגוע בעצמו, אפילו העבירות שלו, המעשים שלו לא מונעים ממנו להיות אלוקי. האמון במוחלטות הזו, בסגולה הזו, זה בעצם האנטיתזה, זה אנטיתזה לגזרה הכי חמורה, שאומרת שאין בנו אלוקות, שבת זה אלוקות בזמן, שבת וחודש זה אלוקות בטבע, מילה זה אלוקות באדם, בנפש, במשפחה, ואנחנו אומרים בכל אדם, בכל המציאות של החיים, לא משנה אם אני אהיה בשדה, אם אני אהיה בבית המדרש, אם אני אעשה כך או אחרת, הכל, בהכל יש אלוקות, בהכל יש בקרבנו קדוש, יש בתוכי שמיים, מה שנקרא. וזה לא משהו חיצוני לנו, שאם עשינו אותו, אז יש אפשרות בכלל להפר את הברית בינינו, או לא. בעצם כל הרעיון של יוון זה להרער על הברית. זה לומר, אתם לא מסוגל, אין דבר כזה. אין ביניכם לבין אלוקים ברית, שהיא לא נגמרת, אלא הפוך, אלא זה זמני, אתם יכולים להיות קצת, אבל זה לא שורד, זה לא באמת מהותי לכם. לכן גם אחרי שתשמעו את כל השמנים אמרנו, אנחנו מדליקים 8 ימים, כי עם ישראל באמת הוא מעל הטבע. אנחנו יודעים שהיום השמיני, שזה היום של המילה, זה מה שמאפיין את הברית בינינו לבין ריבונו של עולם. השבת היא ברית, והמילה היא ברית, יש ברית הנישואין, הייחוד הגמור. הבריתות האלה, הם אומרים לנו, לא, אתם לא שייכים. החיים שלכם לא יכולים להיות שייכים, אנחנו אומרים, יש בינינו קשר מוחלט עם האלוקות והיא מעל הטבע, יש מעל הטבע. לא רק מה שאתה רואה, לא מה שאתה יכול למדור רק בחוכמתך, לא רק מה שאתה יכול להבין בשכלך. יש משהו שמעבר, אף אחד לא יכול להסביר מהות, אף אחד לא יכול להסביר סגולה. זה משהו שהוא ניתן לנו מריבונו של עולם, והוא לא מדיד, הוא לא, אי אפשר לקמת אותו, אי אפשר להגדיר אותו במילים, זה משהו באמת מעבר, והניסיון לנתק אותנו מהמעבר, זה הניסיון שלהם מול החוסן שאנחנו כנשים נותנות בעם ישראל, שזה בהירות מאוד גדולה של הקשר המוחלט שלנו לאלוקות. שומר השם נשמת אדם. כתבו, זה לעומת התורה שבעל פה. זה מעניין כי דווקא תורה שבעל פה מתבסס על קדושת ישראל. קדושתם של תלמידי חכמים, כי לכאורה אפשר להגיד אולי התורה הכתובה היא קדושה, אבל תורה שבעל פה זה אנושי. רק אם אתה מבין שיש קדושה לעם ישראל לדורותיו, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא, מי שפתי הכהן ישמרו דעת ובתורה יבקשו מפיהו כמלאך מלאך השם הוא, עד כל גדולי ישראל שבעצם הם ההמשך, זאת אומרת, התורה לא נגמרה רק במעמד הר סיני, היא בעצם חיה בתוך העם ישראל. חנוכה הוא חג של תורה שבעל פה. הוא חג שבעצם אומר, יש קדושה בעם. יש קדושה, העם יכול להמציא מועד, הוא יכול להמציא זמן קדוש. הוא יכול להופיע קדושה במציאות ולהחליט שבזמן הזה יש הערה נוספת אלוקית במציאות, ואנחנו מחליטים על זה. ולכן כתוב אחר כך, באו בניך. נכון, אנחנו קוראים בניך בתוספת של חנוכה. כי באמת כשאתה מדבר על בנים, זה אומר שהמהות שלהם היא לא מתחילה מהם, היא מתחילה מהקדוש ברוך הוא. מה שאמרנו קודם, שבין כך ובין כך קוראים בנים. האם בכל הסדרות החיים יש סיכוי לאותה קדושה? נר חנוכה שנמצא מונח דווקא מתחת לעשרה, ואפילו גם שתשכח חמה, וגם שהכל יהיה חשוך והכל יראה לך הפוך, נר חנוכה מיהיה את המקומות הכי עמוקים, הכי רחוקים, והוא אומר גם שם יש אלוקות, גם שם אפשר, גם את זה אפשר להעיר. יש משהו ש... שמזכיר קצת את, ה... את שמחת בית השואבה, שזה אותו אור גדול ש... של המנורות בשמחת בית השואבה, שרוצים לתאר את האור הגדול הזה, אז הם מתארים את זה בצורה שנשים יוכלו לברור חיטים לאור הזה. מה נזכרו בנשים עכשיו? וזה הדרך להגיד לך כמה יש אור בעולם, שאפילו נשים יכולות לברור חיטים לאורם של ה... לאור המנורה שבמקדש. אני חושבת שהוא רוצה להגיד ש... שזה מאיר את כל המציאות של החיים, לא רק את המצוות הידועות, אלא אנשים מתעסקות בהרבה בהכשר של המצווה. אם יש סעודת מצווה, אז הן מכינות את הסעודה. אם יש צריך בשביל להכין את הסעודה, צריך לברור את החיטים, צריך לקטוש אותם ולטחון אותם, צריך להקות אותם, צריך... כל ההכנות, כל ההכשר המצווה. מבית המקדש יש אור גדול שמאיר... עד ההכשר של ההכשר, זאת אומרת, ממש כל חדרי בטן, ממש אחרי מקומות הכי רחוקים לכאורה, הכי לא מוגדרים כמצווה, גם הם מוארים מאותו אור עליון, גם הם מוארים מאור של בית המקדש, שבעצם נטהר בחנוכה, שבא להגיד שזה באמת מוציא לחופשי את כל המקומות הכי נמוכים והכי חשוכים. ולכן זה החג שהוא חג שלוקח אותנו, שמאיר לנו, האור החזק שמאיר לנו, שאיתו אנחנו יוצאים לגלות הארוכה. לגלות שבעצם שוב שם הוודאות בקשר שלנו, ריבונו שלנו יכולה מאוד להתערער. הוודאות בזה שאנחנו עם קדוש, שאנחנו שייכים, עם השם אלה, מארצו יצאו, כאילו מה זה, ואין לך חילול השם גדול מזה. בכל המחשקים האלה, להגיד שגם שם אנחנו בעצם מופיעים אלוקות, גם שם אנחנו עסוקים בלהפיץ את האור האלוקי, נר איש וביתו, אבל מתוך הפנימיות העמוקה הזו, אנחנו גם עושים פרסום הנסה. אנחנו גם יוצאים החוצה. ורק מתוך הפנימיות העמוקה הזו, רק מתוך הוודאות שלנו, באמת שלנו, באלוקיות שבאנו, בברית שלעולם לא תופר בינינו ובין ריבונו של עולם, מכוח זה, האור הפנימי הזה של נר איש וביתו, יכול להפיץ את האור החוצה, וזה באמת מה שעשינו בגלות, היינו אמורים. לתת את אורנו בגלות כדי לרומם את העולם כולו, ומתוך זה, אחר כך, עכשיו אנחנו חוזרים לארץ. כן, יש עוד הרבה עבודה, המון עבודה, אבל באמת חנוכה נותן לנו את הכוח הזה. אני חושבת, אפשר לקרוא כוח נשי, של האמון בסגולת ישראל, האמון ביכולת של עם ישראל להיות שייך לאלוקות בכל מצב, ולהתמיד את זה, לשמור על זה. גם דיני קדושה וטהרה, זה עם ישראל, נשות ישראל, הן שומרות על זה. אנחנו, הרבה דברים נשכחו עם חורבן הבית. אבל את המקום הזה, רק נשות ישראל ממשיכות ומתמידות בקשר הביתי, בקשר האינטימי. הן שומרות על, על כל מיני, אנחנו מושכות את האור מבית המקדש לחיים הכי 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 פנימיים, הכי, הכי גשמיים, שהם הכי בעצם מופיעים אלוקות בסוף. שאלות, טענות, הערות, חיזוקים חיוביים.
הרבנית, אני רציתי לשאול שבעצם את אמרת שהמהות המהות היא הכל. כאילו כמו שגם קוף יכול לקיים מצוות. זה, אבל זה בעצם הולך ביחד, כי גם בחנוכה בסופו של דבר יש לנו מצוות הדלקת החנוכיה. אז כאילו, המהות והמצוות זה, כאילו, זה משהו שהוא כן הולך ביחד. כאילו, זה אי אפשר בלי זה.
נכון. יש שאנחנו נפרט את זה טיפה. יש סגולה, סגולת ישראל, ויש את הבחירה של מה שאנחנו עושים. הסגולה זה עצם היותנו יצורים אלוקיים. בנים אתם לא שם אלוקיכם. בנים, זה, בבנים יש מה שיש באב. נכון? אי אפשר נתק. וגם אם אתה לא תתנהג כמו בן, זה לא משנה. אתה בן שלו. יכול להתחפש למה שאתה רוצה, להתנהג כמו מי שאתה רוצה, בסוף אתה הבן שלו. בסדר? זה סגולה, לא תלוי במעשים שלנו. מה שאנחנו אומרים שהכוח הזה שיש בנו, זה להופיע אלוקות בכל רובדי החיים. האור של חנוכה אומר, אתה אלוקי, ולכן אתה יכול להופיע אלוקות בכל רובדי החיים. לא רק בבית המדרש, גם בחריש, גם כשאתה חורש עם השור, גם מול יצר מין, גם מול, אתה מסוגל להופיע אלוקות בכל הרובדים של החיים. זה האור האלוקים דרך המצוות משחרר אותך מכל המקומות הכי נמוכים ומאיר אותם, נותן להם את המשמעות ואת האיכות האמיתית שלהם. זה ודאי חייב, האיכות הגדולה הזו, התפקיד שלנו, בגלל שיש לנו כזה כישרון אלוקי, זה להופיע אותו במציאות. המצוות הן הנר, הן המדפיסות את האור האלוקי בחיים. אבל יש לנו את היכולת לעשות את זה כי אנחנו אלוקים. אם לא היינו כאלה, לא היינו מסוגלים לעשות את זה. המצוות שלנו לא היו משמעותיות, אם אין לנו את האיכות הבסיסית הזו, שמופיעה אלוקות דרכנו. יותר ברור, אני לא יודע. זה דברים שאני מרגישה שצריך לאחוז בהם כל הזמן. הסגולה הזו, ההבנה שאני בעל ערך אלוקי, לא משנה מה. אני מדבר עכשיו ברובד הפרטי. ההבנה שלא משנה מה עשיתי, מה לא עשיתי, הצלחתי, אמרו עליי, לא אמרו עליי, אני בעל ערך אלוקי, מוחלט, כמו שאת יעלום דמים את זה, גם אם הוא ייכנס לבוץ, גם אם הוא לא יאיר את אורו, עדיין נשאר יעלום, נכון? ואף אחד לא יוותר עליו. היום אני מתייחס לעצמי כחתיכת אלוקות, שנמצאת במציאות. עכשיו, כדאי שאני אשייף, ענקה, הופיע את זה בצורה מיטבית בחוץ, והדרך שלי להופיע את זה, זה דרך קיום המצוות. לוקחים את כל האידאלים האלוקיים, לא משאירים אותם בשמיים, אלא מופיעים אותם בכל רובדי המציאות. הכל הופך להיות מצווה, הכל הופך להיות דבקות בהשם. הכל מחבר, גשמי ורוחני. כל המצוות זה לחבר גשמי ורוחני. להופיע במעשה, אלוקות. להופיע בכל מעשה ובכל דרך אחד היו. בכל מה שאנחנו פועלים, להופיע את הדבקות בהשם בחיים. לתת נשמה לכל המציאות. היוונים אמרו, אין נשמה, אדם הוא רק אדם, הגשמי הוא רק גשמי, הוא מנותק, הוא לא מסוגל להיות אלוקי, הוא לא מסוגל להיות קדוש וטהור, אנחנו אומרים, לא, הוא מסוגל. א', אנחנו כאלה, והברית בינינו וריבונו שלנו לעולם לא מופרת, לא משנה מה, ומכיוון שאנחנו אלוקים, ויש יכולת דרכנו להופיע אלוקות, אז אנחנו מרוממים את כל העולם במעשים שלנו, מאירים את כל העולם באור האלוקות. יותר מובן?
כן, תודה רבה. זה עוזר במקרה של, נגיד, נפילה או איזושהי, אז אפשר להתעודד מזה. יש בי חלק אלוקי. יש לי, כאילו, נטחיות כזאת שהיא מעודדת ומרימה כשאתה למטה.
גם כשאנחנו בשקיעה, את אומרת, אז מדליקים את הנרות חנוכה.
כן.
בשקיעה. מתחת לעשרה, גם מדליקים, גם בכל שמן שהוא, לא משנה, יש אור. זה בדיוק זה. בעזרת השם.